ראשון של פרשת מצורע, פרק י"ד, פסוק א', וידבר אדוני אל משה לאמור, זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו והובא אל הכהן. כל מה שלמדנו בפרשת הזריע זה היה אריכות שלמה, מתי יחליטו שהוא טהור ומתי יחליטו שהוא טמא. עכשיו אנחנו לומדים פה, בכל מצב שיהיה שהכהן החליט שהוא טהור, איך הוא מתאר את עצמו, איך הטהרה שלו הופכת להיות מלאה, אחרי שהוא עבר את כל התהליך שהוציא אותו מחוץ למחנה, והוא המתין שבוע, ולפעמים עוד שבוע, אם בסופו של דבר הוא טהור, אז פה נראה מה עושים. אומר רש"י, זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו וגומר, מלמד שאין מתארים אותו בלילה. מזה שכתוב פה בפסוק, זאת תהיה תורת המצורע ביום, יודעים שזה רק ביום ולא בלילה. מדוע? אם היה כתוב רק את המילה, ביום טהרתו, זה עדיין לא היה הוכחה שזה דווקא ביום ולא בלילה. כי ביום יכול להיות כל היממה. יממה שלמה גם קוראים ליום. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד, כתוב בספר בראשית. אבל אחרי שהמילה ביום כתובה, כשלפניו היו שלושה מילים שמשמעותם הייתה כך ולא אחרת. זאת זה מילת דגש, זאת, כך. תהיה זה מילת דגש, תהיה כך ולא אחרת. תורת זה גם כן מילה שמשמעותה ללמד איך לעשות. אחרי שיש לנו כאן שלוש מילים שהן במשמעות של דגש, אם אחרי זה באה מילה ביום, אז זה בא ללמדנו שהמילה ביום הוא בדווקא ביום ולא בלילה. פסוק ג', מה עושים? ויצא הכהן אל מחוץ למחנה, וראה הכהן והנה נרפא נגע הצרעת מן הצרוע. אומר רש"י, ויצא, לאן הוא יוצא? מחוץ למחנה, חוץ לשלוש מחנות. הכהן, כדי לתאר את המצורע, לא מכניסים את המצורע פנימה. הרי המצורע למדנו יצא מחוץ לשלוש מחנות, אז הכהן צריך לצאת אליו, שנשתלח שם בימי חילותו, מתי שאמרו למצורע שהוא טמא, והוא צריך להיות מחוץ למחנה, אחרי שהוא מתאר את עצמו, אחרי שהוא עובר הזמן והוא נהיה טהור, אז הכהן יוצא אליו. ואז הכהן רואה שהנגע הצורת, הוא רוצה לתת לו את סדר הטהרה, מה עושים? אז הכהן רואה, והנה נרפא נגע הצרעת, הוא רואה זהו, הוא היה שם בחוץ, הוא היה בהסגר, מחוץ למחנה כמה זמן, הוא לא נשאר שם לנצח. עובר הזמן והטהרה שלו, זאת אומרת, הנגע נרפא, ואז מה סדר הטהרה? אומרת לנו התורה בפסוק ד', וציווה הכהן, ולקח למתאר שתי ציפורים חיות, טהורות ועץ ארז ושני תולעת ואזוב. מסביר רש"י, חיות, מה הכוונה שהוא ייקח שתי ציפורים חיות? המילה חיות באה להדגיש לא שהן לא יהיו מיתות, אלא המילה חיות באה להדגיש פרט לטריפות. זאת אומרת שהן לא יהיו עופות כאלה שהן חולים, הן קיבלו איזה נשיכה או משהו, הן כרגע חיות אבל זה כמו טריפה שעומדת למות. לא, שיקח חיות, זאת אומרת ציפורים, חיות ובריאות. טהורות, מה בא להדגיש המילה טהורות? פרט לעוף טמא. לא לקחת, כמו שלמדנו בפרשת שמיני, שיש רשימת עופות הטמאים, צריך לקחת דווקא עופות טהורים. ומה הסיבה שהוא לוקח דווקא ציפורים? אומר רש"י, לפי שהנגעים באים על לשון הרע, שהוא מעשה פטפוטי דברים, לפיכך הוזקקו לטהרתו ציפורים, שמפטפטים תמיד בצפצוף קול. הוא בא לתאר ממש עם דבר שהוא מתאים למה שהוא עשה. ועץ ארז, למה דווקא מחברים פה איזשהו חלק מהעץ ארז? אומר רש"י, לפי שהנגעים באים על גסות הרוח, גסות הרוח ולשון הרע זה בעצם קשור זה בזה. כי למה אתה מדבר לשון הרע על מישהו אחר? כי אתה גס רוח, מחזיק מעצמך מאוד, אז במילא השני לא חשוב, אז אפשר לדבר עליו. אז לשון הרע בא וקשור לגסות הרוח, לכן מביאים עץ ארז, שעץ ארז הוא עץ מאוד מאוד צומח לגובה. שני תולעת ואיזוב, איזוב זה צמח שצומח מאוד מאוד נמוך. למה לוקחים את האיזוב ושני תולעת? לוקחים, כמו שרש"י עוד מעט יגיד, ששני תולעת זה חתיכת צמר צבועה בצבע זהורית, אבל קוראים לזה שני תולעת לרמז לנו גם כן על כמו התולעת שהיא נמצאת מאוד מאוד נמוך. מה הסיבה שהוא לוקח את שתי אלה? אומר רש"י, מה אתה כאן הטוב והתרפא? איך התרפא אותו בצורה שהוא היה כמו ציפור שכל הזמן פטפט? והוא היה כמו עץ ארז שהיה גס רוח, ישפיל עצמו מגאוותו כתולעת וכאזוב. עץ ארז, פירוש המילה עץ ארז, זה לא חתיכה קטנה, כלשהי, סתם ככה, איזה, תיקח איזה ענף קטן מהארז, אלא אומר רש"י, מקל של ארז. מקל של ארז, זה מה הגודל שלו, אז יש במדרש תורת כהנים, מסופר, שרבי יהודה הלך פעם לבית של רבי טרפון, ואז רבי טרפון לקח את היד שלו לחלון של הבית, והוציא משם מקל, ונתן את המקל הזה לרבי יהודה, ואמר לו, אתה רואה, יהודה בני, במקל הזה תיארתי שלושה מצורעים. ואז רבי יהודה אומר שהוא למד שבע הלכות מהמעשה הזה. מה צריך להיות אורך המקל, מה עובי המקל, כל מיני פרטים הוא למד, כי אם הוא הראה לו במקל הזה, פירושו שככה המקל צריך להיראות. שם כתוב שהמקל היה אורך שלו באורך המה. אז זה עץ ארז, זה מקל של ארז, זה מקל באורך המה מעץ ארז. ושני תולעת, מה זה? אומר רש"י, לשון של צמר צבועה זהורית. זה צמר שסרקו אותו במסרק, בעיבוד שלו, והוא משוך כמו לשון, לכן קוראים לזה לשון, כמו שלשון זה דבר משוך, והצבע שלו זה צבע אדום, זהורית זה צבע אדום. מה עושים עכשיו? יש לו שתי ציפורים, יש לו מקל באורך המה של ארז, ויש לו חתיכה של צמר עם אזוב, שהוא הצמח הנמוך. מה עושים עם כל זה? פסוק ה', וציווה הכהן ושחט את הציפור האחת אל כלי חרס על מים חיים. אומר רש"י, על מים חיים נותן אותם תחילה בכלי, כדי שיהיה דם ציפור ניכר בהם. וכמה הם רביעית? קודם כל הוא לוקח מים חיים. מים חיים זה מים ממי מעיין, שם בתוך כלי מינימום רביעית מים, ועל המים הוא שוחט את הציפור האחת, ואז הדם של הציפור ייכנס לתוך הכלי, לתוך המים, והדם יהיה ניכר במים. כי מה פירוש ניכר? צריך שיכירו, שיהיה כמות מים כזו, אם ישים מדי הרבה מים, אז לא יראו בכלל את הדם, זה ייעלם בו. צריך שיהיה כמות מים שהדם יהיה ניכר. ואז מה עושים אחר כך? פסוק ו', את הציפור החיה ייקח אותה, ואת עץ הארז, ואת שני התולעת ואת האזוב, וטבל אותם, ואת הציפור החיה בדם הציפור השחוטה על המים החיים. הוא טובל, הוא לוקח, הוא קושר, כמו שרש"י יגיד, הוא לוקח וקושר את העץ ארז עם האזוב, ביחד עם הלשון של צמר, ביחד עם זה הוא לא קושר, אבל מחזיק ביחד עם זה את הציפור החיה, וטובל את כל זה בתוך הכלי שיש שם את המים עם הדם. בוא נקרא את רש"י. את הציפור החיה ייקח אותה, מלמד שאינו עוגדה עמהם, הוא לא קושר את הציפור ביחד עם העץ ארז והאזוב, אלא מפרישה לעצמה. אבל העץ והאזוב כרוכים יחד בלשון הזהורית. כעניין שנאמר, כלשון הפסוק, ואת עץ הארז, ואת שני התולעת, ואת האזוב, כיחה אחת לשלושתן, לשלושת אלה הוא לוקח ביחד. יכול כשם שאינה בכלל אגודה, כן לא תהיה בכלל תפילה. הייתי יכול לחשוב שכמו שלא קושרים את הציפור יחד עם העץ ארז והאזוב, אולי גם לא טובלים אותה, תלמוד לומר לכן התורה חוזרת ואומרת, וטבל אותם ואת הציפור החיה. החזיר את הציפור לכלל טבילה. את הציפור לא קושרים ביחד עם העץ ארז, אבל טבילה צריך כן לטבול אותם יחד. ביחד וטובלים. ואחר כך אחרי שהוא טבל מה עושים? ואיזה על המתאר מן הצרת, שבע פעמים ותיארו ושילח את הציפור החיה על פני השדה. עכשיו הוא מזה על המתאר מתוך אותם מים שיש בפנים את הדם של הציפור הראשונה, הוא מזה שבע פעמים על המצורה הזה, ועל הציפור החיה הוא פשוט משחרר אותה. פסוק ח', וחיבס המתאר את בגדיו וגילח את כל שערו ורחץ במים ותאר. ואחר יבוא אל המחנה וישב מחוץ לאוהלו שבעת ימים. עד פה סיים המצורע שלב אחד בתארה שלו. אחרי שעשו את הציפור הזה עם הציפורים והיצרת וכולי וטבלו ואיזו עליו, הוא עבר שלב אחד שמותר לו כבר להיכנס לתוך המחנה. אבל עדיין הוא לא סיים את התארה לגמרי. למה? הפסוק אומר, אמנם ויבוא אל המחנה, אבל ישב מחוץ לאוהלו. מה זה ישב מחוץ לאוהלו? אומר רש"י, מלמד שאסור בתשמיש המתארות, לא יכול לבוא אל תוך ביתו ולחיות בחיים רגילים כמו קודם. מה יהיה השלב הבא שישלים את התארה שלו לגמרי? אז זה אומר פסוק ת' היה ביום השביעי יגלח את כל שערו, את ראשו ואת זקנו ואת גבות עיניו, ואת כל שערו יגלח, וחיבס את בגדיו ורחץ את בשרו במים ותאר. אומר רש"י, נשים לב בפסוק ת', יש לנו פה כלל, כתוב, יגלח את כל שערו. אם היה כתוב את כל שערו, זה מילה שכוללת הכל. אחר כך יש לנו פירוט, את ראשו ואת זקנו ואת גבות עיניו, זה פירוט פרט, מפרטים שלוש מקומות. אחרי שסיימנו לפרט, חוזרים עוד הפעם, אומרים מילה כללית, ואת כל שערו יגלח, שוב כלל. יש לנו כלל, אומר רש"י, את כל שערו וגומר כלל, הוא פרט, הוא כלל. מה זה מלמד אותנו? יש סדר שאומר כלל ופרט וכלל, כשהתורה כותבת לנו דבר, אומרים את זה כל יום ב-13 מידות, כלל ופרט וכלל, מה הסיום? אי אתה דן אלא כאין הפרט. זאת אומרת שכל החלק בגוף שאתה צריך לגלח, צריך להיות דומה אל הפרט. במה הוא צריך להיות דומה לפרט? מה היה הפרט שציינו? ראש, זקן וגבות העיניים. מה המשותף בשלושת אלה, אומר רש"י? להביא כל מקום כינוס שיער ונראה. הוא צריך לגלח רק את אותם מקומות שיש שם כמות שיער מכונסת יחד, והוא גם נראה, גם אפשר לראות אותו. למשל, יש לנו בגוף מקומות שאומנם יש שיער מכונס, אבל הוא לא נראה, כמו השיער שנמצא בתוך האף, בתוך החוטם. יש קצת שיערות, אבל הוא לא נראה. או שיער בית השכי למשל, יש שיער, אבל כשאדם עומד רגיל הוא לא נראה. זה דבר שלא צריך לגלח. זה לומדים ידיים, זה נראה גם צריך. כל מקום שהוא מכונס יש שיער מכונס וגם נראה, אבל אם הוא מוסתר זה לא צריך. למשל, מה עוד? השפם, כתוב כאן זקנו אבל שפמו לא כתוב. מה עם השפם? גם כן, זה מקום נראה, צריך. הלאה, מה הוא עושה אחרי שהוא מסיים לגלח? פסוק י' וביום השמיני ייקח שני כבשים תמימים וכבשה אחת בת שנתה תמימה ושלושה עשרונים סולת מנחה בלולה בשמן ולוג אחד שמן. אומר רש"י, וכבשה אחת בנוסף לשני הכבשים תמימים שהוא לוקח, הוא לוקח עוד כבשה אחת שזה לחטאת. מה עושים עם שני הכבשים האחרים? נראה בהמשך שזה אחד לקורבן עולה ואחד לקורבן אשם, והכבשה אחת זה לקורבן חטאת. ושלושה עשרונים, מה עושים שלושה עשרונים? עשרונים זאת אומרת זה כמות, עשרון זה כמות, כמו שלמדנו כבר בפעמים קודמות בתורה, גם בפרשת תצווה היה לנו וגם ביקרא, עשרון זה כמות של סולת, זה עשירית העיפה. אז הוא לוקח שלושה עשרונים. למה שלושה? הוא אומר רש"י, שלושה עשרונים לנזקי שלושה כבשים הללו. כל כבש מביאים איתו מלווה הסולת עם שמן ביחד. אז יש לנו שלושה כבשים, צריך שלושה עשרונים. שחטאתו והשמו של מצורע טעונים נסחים. בדרך כלל כשאדם מביא קורבן חטאת או קורבן אשם, הוא לא מלווה עם הנסחים של שמן, כי בדרך כלל חטאת בעל חטא, אז לא מהדרים את הקורבן עם סולת ושמן. אבל פה הוא לא בעל חטא, הוא בא בשביל טהרה, אז לכן כן צריך להביא את אותם נסחים. ובנוסף להכל עוד לוג אחד שמן. מה השימוש של הלוג שמן הזה הנוסף? אומר רש"י, להזות עליו, יצטרכו בהמשך כמו שנראה להזות על המצורע שבע, נצטרך שבע פעמים מהשמן הזה להזות על המצורע וליתן ממנו על תנוך אוזנו. נראה בהמשך נצטרך לתת לו על התנוך, על החלק האמצעי של האוזן, ומתן בעונות וגם על הבוין שלו, נראה את זה עוד מעט בפסוקים. פסוק י"א, והעמיד הכהן המתאר את האיש המתאר ואותם לפני אדוני פתח אוהל מועד. הוא לוקח את האדם הזה, את המצורע, הוא מעמיד אותו פתח אוהל מועד לפני השם, ביחד עם מה זה אותם, ביחד עם הכבשים שהוא מביא לקורבן. מה זה לפני השם? אומר רש"י, בשער ניקנור. איפה זה שער ניקנור? זה שער שנמצא בצד המזרחי של העזרה, והשער הזה כידוע לא התקדש בקדושת העזרה, ולכן המצורה יכול שם לעמוד, כי הוא עדיין לא, כל מה שהוא לא סיים את כל השלבי התארה, הוא לא יכול להיכנס פנימה, וכמו שרשי אומר, ולא בעזרה עצמה, הוא לא יכול להיכנס לתוך העזרה, לפי שהוא מחוסר כיפורים, כי עדיין כל מה שהוא לא הקריב את הקורבן, אז הוא לא יכול להביא את עצמו פנימה, לכן הוא עומד מחוץ לשער. פסוק י"ב, ולקח הכהן את הכבש האחד, והקריב אותו לאשם, ואתלוג השמן, והניף אותם תנופה לפני אדוני. מה הכהן עושה? הוא מקריב את הקורבן של הכבש, אבל הוא עושה פעולה נוספת, הוא מניף אותו. הוא מניף את הכבש שהוא הקריב, אבל הוא לא מניף אותו לבד, הוא מניף אותו עם הלוג שמן הבודד, שהזכרנו קודם שהוא מביא, שיצטרכו לעזות ממנו על המצורע, כל זה הוא מניף. אומר רש"י, והקריב אותו לאשם, יקריבנו לתוך העזרה לשם אשם. הרי איפה עומד המצורע עם הכבשים? הוא עומד מחוץ לשער ניקנור, והוא לא נכנס לעזרה. אבל כשצריך להקריב את האשם, הוא לא מקריב אותו במקום שהוא עומד איתו שם, אלא מה זה להקריב אותו? הוא מכניס אותו פנימה. אומר רש"י, יקריבנו לתוך העזרה לשם השם. הוא צריך להכניס את הכבש פנימה לתוך העזרה בשביל להקריב אותו כקורבן השם. להניף שהוא טעון תנופה חי. אותו כבש שהוא הולך עוד מעט להקריב, צריך, כשהוא עדיין חי, הוא צריך להניף אותם, ולכן הוא מכניס אותם פנימה. הוא מניף שתי דברים. הוא מניף את הכבש ביחד עם הלוג אחד שמן. והניף אותם, אומר רש"י, את השם ואת הלוג. את הקורבן השם ואת הלוג ביחד, מניפים יחד. עד פה זה היה סיום של שיעור של יום ראשון שמצא.